ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. אני מיכאל שוורץ, והיום יושב איתי אורח נורא מיוחד, אברהם קורפלד.
היי.
מה העניינים?
בסדר גמור, כיף להיות פה. קוראים לי אברהם קורפלד, בן 36, כבר מתחיל להתקרב לגיל 40, זה מתחיל להיות מלחיץ. בשנים האחרונות אני טיפוגרף. כיום רוב העיסוק שלי הוא עיצוב פונטים, וניהול ותפעול של א' א' א'.
מגניב, בואו נשמע את הפתיח וניכנס לפרטים של זה. אז אברהם, תגיד, מה הפונט הראשון שהצבת?
וואו, תראה, התחלתי לכתוב פונטים, כלומר לכתוב את האותיות של ספרי תורה, וכלומר כתב סתם.
כמו סופר סתם.
כן, אבא שלי היה סופר סתם, ובגיל צעיר הוא לימד אותי את כל האומנות הזאת, המלאכה של עיצוב אותיות, כתיבת אותיות לספרי תורה ולמגילות.
אז כאילו באתם זה מהבית.
כן, אבל לא ממש עיצבתי, כלומר עבדתי לפי...
כי זה כבר די קיים.
העיצוב המוכן, פשוט הייתי סוג של ביצועיסט של אותיות. אבל כן, תוך כדי עבודה, אז כן, הצבתי והמצאתי עוד אותיות.
תגיד, בסופרי סתם כאילו, אז יש פה מקום לעשות איזה משהו אישי בתוך זה, או שזה פשוט לבצע לפי חוקים?
כלומר, אם אנחנו מדברים על ממש כתיבת ספרי תורה ומגילות, אז צריך לכתוב ממש לפי התקן, לפי ההלכה. אבל אם כותבים מגילות, סליחה, לא מגילות, הם נגיד הגדה, או איזשהו מסמך שהוא לא קדוש, אז יש הרבה יותר מקום כן להכניס עניין באותיות. אבל עדיין אין שם הרבה חדשנות, כלומר זה כן יהיה להתבסס על האותיות הקלאסיות, על הבייסיק, על הבסיס הזה של הכתב סתם ושל האותיות הקדושות. עכשיו, הפונט הראשון שהצבתי, אני חושב שפשוט במהלך הלימודים בשנקר, למדתי תקשורת חזותית, וכבר בשנה ב' התחלתי לעשות כל מיני אקספרימנטים של... אקספרימנטים באותיות, לנסות לעצב בהתחלה עם כמה אותיות, ואז מילים, ואז משפטים, ואז מערכות שלמות של פונטים. ממש במהלך הלימודים הצבתי איזה 30 פונטים שונים.
חלס.
כן, אתה יודע, אבל לא טובים. אפילו די גרועים, כשאני מסתכל עליהם היום. וחלקם היו טובים, אבל כשסיימתי את הלימודים, אז החלטתי לקחת חצי שנה מהזמן שלי ופשוט לפתח אותם. בחרתי 5 פונטים שהיו נראים לי עם הכי הרבה פוטנציאל, והשקעתי את הזמן, פשוט עברתי עליהם יום יום ועשיתי לעצמי כזה טבלה על הלוח השראה שלי של לוחות זמנים ו... יעדים, וממש עבדתי בצורה מסודרת אני עם עצמי, עד שהגעתי למצב שבאמת הרגשתי שיש לי 5 פונטים שאני אשלם איתם, שאני מוכן לשחרר אותם לעולם, ושאני מאוד רוצה שמעצבים אחרים יוכלו להשתמש בהם, הייתי מאוד גאה בזה. והתלבטתי עם פשוט להעלות חנות משל עצמי, חנות אינטרנטית וירטואלית של הפונטים שלי, או לצרף עוד אנשים. חשבתי בדרך כלל שעוד אנשים כמוני שיצבו כמה פונטים למגירה, והם עומדים בפני הדילמה הזאת. אז התחלתי לעשות את זה במחקר כזה, לבדוק מי כמוני, מי נמצא בסטטוס שלי, וגיליתי שהיו כמה, היו כל מיני מעצבים עצמאים שבעצם יש להם פונטים במגירה, והצלחתי לגייס עוד 4 מעצבים.
איך כאילו...
מעצבי פונטים כאלה.
איך בעצם עושים מחקר שוק בשביל, מחקר בשביל למצוא מעצבים?
זה לא מחקר שוק, זה פשוט התחלתי כזה...
לדבר על זה.
לשאול אנשים אם יש פונטים שהם נתקלו בהם, שהם אהבו אותם, אבל שאי אפשר להשתמש בהם, או אם יש פרויקטי גמר של פונטים, או פונטים שנעשו במהלך הלימודים. אתה יודע, קצת כזה, צריך לגלוש באינטרנט ולגלות את זה. ואז בדצמבר 2011, לפני 7 שנים,
רגע, מי האנשים שיצרת איתם קשר?
נדב ברקן, ליה אופיר, נוי ניימן, ושני ברבר שלמדה איתי. ובהמשך הצטרפו עוד, אבל אלה היו הראשונים. אז היינו חמישה, וממש היה שמח, חגיגה. כתבו עלינו כתבה בגלריה, יובל שר ראיין אותנו, והיה שמח, כי באמת כל התחום הזה של הייצור פונטים בתקופה היא, היה בסוג של סטגנציה כזאת. היה את המעצבים הקבועים הוותיקים המוערכים, אבל הם כאילו לא היו, לא היו הרבה שינויים, לא, זה 10 שנים לא היה, לא היו, לא יצאו משרדי ייצופונים חדשים או טיפוגרפים חדשים, והמעצבים שכן היו קיימים היו משחררים מעט מאוד פונטים, ובדצמבר 2011 התחלנו את א', והייתה השקה במרכז תל אביב, הגיעו מלא חברים מעצבים, קולגות, כל מיני טיפוגרפים אחרים שבאו לפרגן, והיה ממש כיף, הייתה תחושה שיש איזה משהו חדש. באמת אני חושב שמאז, כאילו בשבע שנים האחרונות, התחום הזה של עיצוב פונטים בארץ עבר שינויים מאוד גדולים. פתאום זה הרחיב את מעגל ההתעניינות בטיפוגרפיה. זה נהיה קצת יותר, לא רוצה להגיד מיינסטרים, אבל כן, פחות נישה ממה שזה היה אז. זה נהיה תחום קצת יותר כיפי, קצת יותר יותר פאן סביב האותיות, וזה לא רק כאילו, מה שהיה בערך עד אז, זה קטלוגי מאוד שחור לבן, מאוד טכני של איך הפונט נראה, ומאז קצת נהיה יותר צבעוני.
יותר כיף. כן. יותר כיף.
אני חושב שכן, כן. ואני רוצה לחשוב שיש לי גם איזושהי תרומה לדבר הזה. זהו, ומאז אני באלף אלף אלף, בהתחלה זה היה סוג של התעסקות צדדית, כי באמת מפונטים מאוד קשה להתפרנס, רק מלשווק ולעצב פונטים. ועם הזמן התחלתי להתעסק פחות בעיסוקים האחרים שלי, שזה תכנות ועיצוב ללקוחות, והיום אני כמעט מתפרנס רק מזה, טפו טפו טפו.
ממה עוד?
פה ושם אני כן אקח איזה פרויקט בתכנות. אני גם מעצב לפעמים עבור לקוחות, כלומר פונטים מותאמים אישית. למשל, הצבתי לפישר פרייס פונט ולברגר קינג.
בעברית?
בעברית, פישר פרייס באנגלית. ולטבע ול... יש פרויקט שהצבתי לסמסון והוא לא יצא לפועל, ויש עוד כמה פרויקטים שהם קוראים עכשיו, אני לא יכול לדבר עליהם, אבל זה חלק, כלומר, בלי הפונטים המותאמים אישית, זה באמת היה הרבה יותר קשה להתפרנס מפונטים, כי באמת זה מאפשר לעבוד על פרויקט אחד, ומול לקוח, וההכנסה היא גם קצת יותר מתגמלת. אבל אני חושב ש... א', 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 זה הפך להיות סוג של מוסד בשבילי, או אני לא יודע מה, אם מוסד זה המילה הנכונה, יותר כאילו זה משהו שהוא מרגיש חלק ממני כבר, אני מרגיש שאני, עכשיו שיש לי שני ילדים, אני רוצה שהם ימשיכו את זה, אתה מבין? זה לא סתם איזשהו מיזם שאני מחכה לאקזיט או משהו כזה, זה סוג של משהו שהוא מלווה אותי וחלק ממני.
ותגיד, מה הפונט הכי, לא יודע, פורסם, נמכר?
אז קודם כל באתר אפשר לראות, אפשר לסנן את הפונטים, לראות מה הכי פופולרי. ויש כמה. יש את אלמוני. אלמוני צער הוא באמת הכי פופולרי. אחר כך אלמוני חדש, ואחר כך פלוני ואטלס.
פלוני גם?
פלוני, כן.
הוא כלומר... חדש נורא.
כן, אז חודשים. בתקופה, מאז שהוא, בחצי שנה האחרונה, הוא בין אחד מהכי נמכרים.
וואלה. הוא פונט ממש נייס.
תודה, אני גם מבסוט עליו.
ותגיד, איך אתה מסביר את ההצלחה של אלמוני?
אני חושב שזה הגיע בדיוק בזמן. ההצלחה של אלמוני התחילה באינטרנט, ולא היה ממש פונטים חוץ מהריאל לווב, שהוא תמול לווב, שעבדו בווב, שהיה אפשר באמת להשתמש בהם כטקסט רץ באתרים. וזה נתן את הבוסט הראשוני, כי אנשים חיפשו פונט ניטרלי, פשוט, נעים, שלא ישתלט להם על הייצוב, ושהם יוכלו להחליף את הפונט הריאל. וזה היה להם אחלה, זה היה להם כאילו שימושי. ואז הוא צבר שם, והוא הפך להיות גם פונט לדפוס, ול...
הוא התחיל בתור רק לווב?
הוא התחיל בתור הכל, אבל הפופולריות שלו הייתה, בשנתיים הראשונות לפחות, הייתה בעיקר בווב. קנו אותו בשביל, כווב פונט, כי הוא עבר הינטינג, הוא עבר התאמה ממש למסכים. גם הוא עוצב מלכתחילה על... כדי להיות פונט שעובד טוב במסכים. בניגוד להרבה פונטים אחרים ש... שזה לא... כלומר, הם עוצבו באופן כללי ולא בכך ספציפית עם מחשבה למסכים. היום זה כבר פחות רלוונט, כי היום מסכים הם...
עם קולורטינה וה...
בדיוק, כבר...
ו-4K וזה, אז...
כן, פשוט... וגם הדפדפנים מרנדרים טקסט במסכי 72 DPI בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אז פחות צריך לקחת את זה בחשבון. אבל לפני 5-7 שנים, אז פונט... כמעט כל הפונטים האחרים היו מזוגזגים על גבי מסך. מה עוד? יש עוד פונטים שהם כאילו... על מה? שובי, אני מאבד את הקו מחשבה.
שאלתי איך אתה מסביר את ההצלחה של אלמוני. וענית על זה.
אז עניתי.
מגניב. אז תגיד, אז בעצם 5 פונטים הראל שהתחלתי איתם, איזה פונטים זה היו?
וואי, אני באמת לא זוכר, אבל בוא ננסה. אלמוני צר. מקומי. סינופסיס. היה את נוילנד של נוי נוימן, היה את אומס של ליה אופיר. אני חושב שהיה את מיקסטייפ שהצבתי עם נדב, ופרשן דאטה, שקראו לזה בעצם פרשת השבוע של שני ברבר. ממש היה נחמד, השקנו בחנוכה את הקטלוג הראשון שלנו, שהיה בו 8 פונטים, ובכל נר של חנוכה בעצם השקנו פונט אחר לכבוד הנר החדש, וזה הסוג שלי, איזו התגלות כזאת, שאנשים נכנסו לאתר, והיה להם כל פעם תגלית של מה הפונט החדש, והם עקבו לראות מה, איזה פונט נשיק היום. ובכלל, אני חושב שמתחילת הדרך עם א', היה לי נורא כיף, וזה הגיע לי גם מאוד טבעי, זה משהו שכנראה אני טוב בו, לערב את הקהל, לגרום לו להיות חלק מהדבר הזה. כלומר, לעשות אותו. לגרום, ליצור איזושהי קהילה, לגרום לאנשים להרגיש שהם חלק מהעשייה.
כן.
וזה לא משהו מלאכותי, זה משהו שאני באמת בעצמי מרגיש שאני חלק מהעשייה שאני רוצה שהם יהיו חלק ממנה. כלומר, זה הכל משהו מאוד הומוגני, וזה מזין אחד את השני, וזה משהו שאני לפעמים חושב אחורה, ואני אומר, איך זה, אני בכלל אין לי, אני גרוע בפרסום, אני גרוע בשיווק, למרות שזה נראה כאילו... די, אני כן יודע לעשות בז. פשוט אני מאוד, מאוד מפונק. אז אני עושה רק מה שבא לי לעשות. וזה חלק מהחיים העצמאיים. כלומר, קשה לי לעבוד בחברות. כי לפעמים לא בא לך לקום לעבודה. לפעמים לא בא לך לעשות את הפרויקט שהם אמרו שאתה צריך לעבוד עליו עכשיו חודש. והכיף הגדול כשיש לך מיזמי של עצמך, זה שאתה עושה רק את מה שבא לך. והקהל מרגיש את זה, הקהל מרגיש שמה שאתה עושה, אתה עושה בשיא ההתלהבות, בשיא הכיף שלך, וזה לא כמו שאני רואה איזה באנר עכשיו באינטרנט, או איזה שלט חוצון באיילון, סליחה, ואני אומר, מנסים למכור לי משהו, כן? אני, כאילו באלף אלף אלף, אנשים רואים את הדברים שאנחנו עושים, הם אומרים, אנשים פה עושים את מה שהם עושים בכיף, הם כאילו מחיים את החלום של ה... חלום העיצובי, שפשוט לקום בבוקר ולעשות מה שבראש שלך, כאילו מה שמתחשק לך לעשות. זה כמו שאתה סטודנט ואתה מחליט מה הבריף שלך, למרות שיש בריף, אבל אתה מחליט. אין לך באמת לקוח שאומר לך מה לעשות. אז זה משהו שהוא באמת עובד בצורה אורגנית. כלומר, אם יש לי המלצה לעצמאים, שזה קשה, כי הרבה עצמאים צריכים לקחת את הפעמים פרויקטים שהם לא רוצים לעשות, והם צריכים קצת להיכנע ללקוחות ולרצונות שלהם. אבל כשאתה עצמאי ואתה עושה משהו שבא לך לעשות באמת, וזה הכיף שלך, אז, ואתה מנסה באמת, ואתה מציע משהו שאנשים יכולים להשתמש בו או לקנות אותו, אז אנשים הם ירצו את מה שאתה נותן להם, כי זה מדבק. כלומר, אתה אומר, עצם זה שאתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות עם כל הכיף שלך, עם כל האהבה שבדבר, אנשים הם נדבקים בזה, הם רוצים גם. ככה אני חושב.
מגניב. אני גם מרגיש ככה עם הפודקאסט.
מרגישים את זה?
כאילו, זה לגמרי דברים שמעניינים אותי, אנשים שמעניינים אותי, כזה, אז גם, כאילו, נגיד, כשאני מוציא פרק חדש, ואני מפרסם אותו ב-200 קבוצות, וכאילו, מי שחבר שלי מקבל, כאילו, 200 נוטיפיקציות, כאילו, שזה פורסם פה ופה 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 ופה, אז כאילו, אני גם פחות מתבייש בזה.
כן.
כי זה כזה, בסדר, אני רוצה שאנשים ישמעו, אני רוצה, שואל פה שאלות, אולי מעניין אותו אנשים וזה. אני רוצה שיהיה גם. אבל בוא נדבר על א', א', א'. אני מנסה להבין איך, כאילו, מה, הרי חצי שנה בהתחלה אחרי הלימודים, בעצם, עשית רק פונטים.
כן.
ולא עבדת בשום דבר אחר?
קצת, פה ושם. הייתי, בתקופה הייתי הרבה מתכנת וורדפרס. וזה יחסית מתוגמל טוב. כלומר, אז יכולתי לקחת, נגיד, שני פרויקטים במהלך כל התקופה היא, ולקבל עליהם שכר יחסית גבוה, וזה החזיק אותי. וגם קצת חסכתי קודם. באמת הגעתי, בתקופה היא הגעתי לחובות, הייתי צריך לקחת הלוואה של 30,000 שקל מהבנק. כלומר, בגלל שהייתה לי תוכנית, אתה יודע, של שנה קדימה, אז אמרתי, טוב, זה, כרגע אני קצת מרשה לעצמי, זה פעם ראשונה שלקחתי הלוואה כזאת. ובהמשך זה יחזור, כלומר, יש איזושהי, אם אתה מאמין שככל שאתה מתקדם בקריירה, אתה תשתפר ותצליח יותר וגם תכניס יותר כסף, אז אתה יכול קצת להשאיל קצת
להשאיל מהעתיד.
מהעתיד, כן?
וואי, זו מחשבה מעניינת, אתה יודע?
זה משהו שהאמת שלמדתי מאחותי הגדולה. מאוד אומרת, כאילו, לפעמים צריך לשים כסף בשביל שיבוא כסף וחזרה בעתיד. אז גם היום אני לפעמים מזכיר לעצמי את הדבר הזה. כאילו, לפעמים אתה צריך להוציא אפילו הרבה כסף, אבל אם אתה מאמין שזה יחזיר יותר כסף, או לפחות אותו דבר, אז, או ערך אחר, לא בכך כסף, לא יודע איך הגענו לדבר על כסף, אז זה שווה את זה. פשוט אתה צריך לראות את ה...
כן, אבל הסיכון, אבל זה כאילו עדיין, זה סיכון, זה מפחיד.
זה סיכון וזה מפחיד.
וזה גם לא להחזיר את הכסף, לא להחזיר כלום.
כן. יש, כאילו, לי, אין לי הורים ליפול עליהם, אבל תמיד ידעתי שיש לי אחים, שאם אני אגיע לרחוב, הם...
יאספו אותך.
יאספו אותי, כן. אבל גם, תאמין לי שהבנק לא היה נותן לי את הלוואים, אולי חושב שאני... אולי רואה את ההיסטוריה שלי, שאני כן מכניס הכנסות קבועות, ושאני יחסית עם בן אדם מסודר.
תגיד, אני רוצה לשמוע קצת על הסיפור של א' א' א', כאילו הוא עבר מלא תהפוכות מאז אותו דצמבר 2011 עד היום.
עבר שינויים, כן, אני אוהב שדברים עוברים שינויים, קשה לי קצת, אני משעמם מהר.
כאילו, כשזה התחיל, אז היה את הסטודיו? היה כאילו כזה?
או שזה לא... בהתחלה כל אחד עבד מהבית, הם באמת היו שואלים אותי איפה אתם עובדים, כי באמת אנשים חשבו שאנחנו יושבים כולנו ביחד ומעצבים פונטים, אז...
עם סרגלים וזה.
כן, אז לא, לפחות אז זה לא היה ככה, כל אחד היה יושב בבית, ו... פשוט עבדנו בצורה וירטואלית. אתה יודע, שנת 2011, היה אינטרנט נורא פשוט. היום זה בכלל פשוט לעשות את זה.
ואז?
ואז באיזשהו שלב, כן, לקחנו סטודיו, והתחלנו לעבוד בסטודיו, ולגדול, ולקחת עובדים, וסטאג'רים, ואז גם חברתי עם אחותי, ואחותי הגדולה, וביחד פתחנו את מחלקת החפצים, שזה כאילו מרצ'נדייז טיפוגרפי, שרצנו עם זה במשך שנה, ואז סגרנו. ואז גם... פתחנו את הפונטימונים לפני שנה.
כן, רגע, בוא נדבר על חפצים.
בוא נדבר על חפצים.
זה הצליח או לא?
חפצים כישלון קולסלי.
וואו.
היה מאוד כיף.
היה מגניב, היה דבר מפים.
תודה. והיה מאוד כיף בעיקר, והיה לנו תוכניות ושאיפות. אבל זה לא קל, זה לא קל לי להתפרנס מלמכור חפצים. הנה, יש לך פה את הפנקסים, וואלה, את כולם, סחטן עליך.
את כל הסט.
תשמע, זה היה נורא כיף, אבל בתור מישהו שמגיע מהעולם מהמחשב, מגיל 15 אני על המחשב, אז פתאום ליצור מוצר זה דורש הרבה הפקה, זה כל כך הרבה התעסקות, ובסוף הרווח של, שיש לך מפנקס הוא 6 שקלים, כן? Mm-hmm. אז צריכים קור מלא פנקסים, אתה צריך כל הזמן להיות בסייקל של מחירות וללכת לדואר ולהתעסק עם הדבר הזה גם של משלוחים, זה קשה. ושמנו לעצמנו מטרה בהתחלה להיות made in Israel, שאנחנו רק מייצרים ייצור מקומי, כי אנחנו בעצם טיפוגרפיה עברית, ואנחנו גם בעד לתמוך בעסקים ישראלים, ולא אפשר ללכת לסין. וזה קשה, כי עלות מוצר הוא מאוד מאוד גבוה. אז באיזשהו שלב ראינו שאנחנו בגירעון של כמה מאות אלפי שקלים, כן? החלטנו שבמקום לפני שהגירעון ילך ויגדל, פשוט נסגור את זה, ועשינו סיילים כאלה, סיילים של חיסול, ועד שהכל נגמר. באמת עצוב, זה משהו שממש רציתי שיקרה, אבל יכול להיות שזה גם לא הזמן, יכול להיות שזה לא הפורמט הנכון. להאמין שזה יחזור יום אחד באיזושהי מתכונת. כי זה גם כיף, החפצים, זה משהו שגם תמיד היה, החפצים טיפוגרפיים, עוד לפני שהייתה את המחלקה, אז הייתי עושה כל מיני giveaways כאלה, שומע לך. זה היה בדרך כלל giveaways מאוד גנריים, כאלה חיתוכי לייזר, או פנקסים, או גלויות, או מדליות, או הייתי פונה לכל מיני מעצבים תעשייתיים שעשו איתנו שיתופי פעולה, נגיד עיפרון שצד אחד זה חותמת של האותיות שלנו, או הייתה מעצבת שהכינה סוכריות גומי של האותיות שלנו, היינו תמיד פוסטרים ומלא מרצ'נדייז סביב האותיות, וזה היה משהו שהוא היה נורא כיף, שהאותיות האלה יכולות להתקיים במרחב. כמו שאתה מעצב פונטים, אתה מעצב קובץ וירטואלי דיגיטלי לגמרי, שאתה יודע, אם נחזור אחורה לפני שעת המחשב, מה זה בכלל קובץ פונט? זה לא קיים.
כן.
אז זה נורא כיף גם לי כמעצב פונטים, וגם למישהו שקונה פונטים, להחזיק איזה משהו פיזי ביד, להחזיק איזה אות מפרספקס שיושבת על המדף בפונט שקנית, או
כן.
משהו שהוא כן נותן לך איזו תחושה שקנית משהו פיזי שהוא שייך לך.
כן, זה מוגע.
עכשיו, אם אתה קונה אפילו מגזין, אתה הולך כל דבר, שאתה הולך לחנות ואתה קונה, הוא שייך לך, אתה מקבל אותו, הוא פיזי, הוא רק שלך, אתה לא יכול, כאילו, אף אחד אחר לא יכול לקחת אותו. אם הוא ייקח אותו, זה כבר לא יש לך, זה יש עם מישהו, זה יהיה, זה משהו פיזי. וקובץ הוא כאילו, אתה מקבל שכפול של קובץ, שאפשר לשכפל אותו מיליארדי פעמים, ואין סוף פעמים בעצם. אז אתה אומר, מה, שילמתי על אוויר?
כן. ותגיד, סתם שאני אבין, איך מתמודדים גירעון של מאות אלפי שקלים?
לאט ובזהירות. אני חושב שאם לא הייתה לי את האחותי הגדולה, שאני מאוד... תמיד הייתה האחותי הגדולה, אתה יודע, יש לי הרבה אחים ואחיות. אבל אחות גדולה זה כאילו היא... ההורים ותומים לפעמים כשאתה מרגיש איזה בלבול או אבוד. אז במקרה הזה, בגלל שעבדנו ביחד, קצת ראיתי שהיא רגועה, אז אני גם הייתי רגוע. אתה יודע, זה משהו שאתה... יש תמונה כללית, יש, כאילו ספציפית על פרויקט החבצים, הפסדנו X, אבל יש עוד מיזמים ועוד פרויקטים, ומקסימום אני אחזור, לקחתי עוד כמה פרויקטים בתכנות. תראה, המזל שלנו זה שאנחנו בתחומים שכרגע, בנקודת הזמן הזאת שבהיסטוריה, שווים הרבה.
כן.
אם אתה מעצב שמבין עניין או מתכנת, אז אתה לא מיליונר, אתה לא גם חי במדינת ישראל במיוחד שקשה לחיות פה במעמד הביניים, אבל אתה יכול להתמודד עם זה.
הבנתי.
יופי. דווקא רציתי לדבר על הפודקאסט שלך.
שלי?
כן, אמרת קודם שאתה כן מייצר קהילה עם, עם העוקבים שלך.
כן, אני לא כך דרך לייצר קהילה, אני אגיד לך את האמת. אני כאילו, יש לי רעיונות לדברים שמעניינים אותי, ואז אני מנסה לחשוב מי יכול, מי מבין בזה, מי יכול לעזור לי בזה, כאילו מי יש לו סיפור מעניין לספר, ואז אני קובע להיפגש אותו ולראיין אותו, ואז אני מעלה את זה, ואני לא מבין איך זה הופך לקהילה.
תראה, הקהל שלך הוא מאוד מאוד ספציפי, הוא מאוד מפולח. מאוד מאוד, אתה יודע, זה מעצבים, גרפים, עצמאים.
כן.
בוא נגיד שאתה פונה רק לעצמאים.
זהו, אבל אני, כאילו, הרבה אנשים אומרים לי, אני עוד לא עצמאי, אבל אני מקשיב, זה מעניין.
אז מעולה. אז גם, אבל זה הקהל יעד שלך.
כן.
אנשים שהם עצמאים או שהם מתעניינים, אתה יודע, מתעניינים.
כן.
חושבים על היום שאחרי, כשחברת הייטק שלהם תפשוט רגל. או שהם התפטרו, אבל נראה שאף אחד לא מתפטר בשלב הזה. למה בזוטים? אז אתה כבר נותן להם הרבה ערך, אתה נותן להם הרבה ערך למה שהם מתעניינים בו. הם כבר מקבלים לך המון. אז אתה צריך לחשוב איך עוד. אולי אתה יכול לשלב עוד תכנים. אתה יודע, להגדיל את הדבר הזה. שזה גם פודקאסט, אבל זה גם ניוזלטר שבועי, חודשי, של טיפים. אולי אתה יכול לתמלל פודקאסטים או...
וואי, קיבלתי את ההודעה הכי מצחיקה ביקום.
מה?
מישהו שלח לי הודעה, היי, קוראים לי something, אני לומד עברית, אני שומע את הפודקאסטים שלך, ונורא נחמד לי, אני נורא אשמח אם תוכל לשלוח גם תמלול.
תרגום, וואו.
ואני כזה, אין לי את האמצעים לתמלל לך.
גדול.
עכשיו, את הפרקים.
נכון, זה חלק נחמד מליזור משהו, מליצור משהו, שאתה מקבל כל מיני מיילים הזויים.
כן.
אנשים כאילו...
כן, גם נגיד...
וואי, איך שמעתם עלינו?
נגיד, אנשים שחברים שלי בפייסבוק, מקונטקסט אחר לגמרי, מחיים אחרים לחלוטין, שופכים לדעה אחרי, אני שומע את הפודקאסט, והאמת מעניין אותי. וכאילו, הם בכלל לא קשורים בשום צורה לא להיות עצמאי ולא להיות מעצב.
זה ממש קול.
ממש קול.
תראה, אתה... אתה יכול להגדיל את הדבר הזה, כי כרגע אתה נותן משהו מאוד ספציפי. כמו שנגיד, פייסבוק התחילו מ... רשת חברתית שהיא לקולג' מסוים.
כן.
ואז לאט לאט הם גדלו, אז אתה יכול להוסיף עוד, לא יודע מה, עוד תחום עניין שמעניינים אותך. אולי...
נגיד בישול.
אולי בישול. אולי בישול, אבל אולי עוד, עוד מדיות, עוד פורמטים, אולי להגדיל את זה ל... כמו שאמרת לי קודם, שאתה רוצה להוסיף וידאו בעתיד. כאילו קהילה, בשביל קהילה צריך גם לתת עוד, עוד כאילו דברים. נגיד, אם באלף, אלף, אלף, רק היינו מוכרים פונטים וזהו, אין בו הרבה קהילה. אבל נכון. מה שעשינו בהתחלה, וזה, שוב, לא מתוך איזה רצון ליצור קהילה, או כן מתוך רצון, אבל לא מתוך איזה תוכנית מסודרת, של כאילו אנחנו צריכים להגדיל את המחירות, ודרך שיטות השיווק X, זה לא, ממש לא ככה, אלא פשוט הייתה תקופה שלי באופן אישי מאוד התחשק לעשות אירועים, לא יודע להסביר למה, היה לי מאוד כיף. אחרי הלימודים רציתי לשמור... גם לא היה את זה כל כך. לפני 7 שנים לא היו כל כך אירועים. ונורא רציתי לעשות אירועים סביב עיצוב, להפגיש בין מעצבים, ו... לא יודע מה, אני אוהב לעשות את הדברים האלה. אני גדלתי במשפחה שלי עם 8 ילדים, 7 אחים ואחיות, ונורא אהבתי את ה...
את המלא.
את המלא, שתמיד יש התרחשויות וקורים דברים, וגם הייתי כזה קצת מהמפעילים. כזה אולי... לוקח בדים וקושר אותם מהתקרות, ויאללה, יש אוהל, כאילו, בוא נעשה שטויות. אז נורא אהבתי להפיק דברים, וזה מוזר, כי באופן שלי אני הכי לא מפיק, אני הכי אין לי כוח לזה. היו לי כמה שנים של מוזה לזה, וזה גם, זה עוזר מאוד לקהילה, אתה יודע, פתאום אנשים מרגישים, א', 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 זה לא רק פונטים, זה מוסד, זה יוצאים, פוגשים, יש אירועים, תערוכות, תחרויות, יש ניוזלטר, אתר, פייסבוק, אינסטגרם, בתחילת עידן, כשאנשים עוד התלהבו מהאינסטגרם והפייסבוק, יחסית. אז לנסות לגעת בעוד מדיות, בעוד פורמטים, זה מגדיל את התחושה הזאת שיש פה איזשהו, בית, איזשהו משהו גדול יותר.
Alright.
כאילו אם הייתי עושה שוב א' 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 יום אחד, אז הייתי לומד ממה שעשיתי עכשיו, שהוא קרה בצורה, זה קרה בצורה מאוד אורגנית. אבל כן, הייתי מייצר קהילה. מנסה.
תספר לי עוד.
על מה?
על דברים שעשית חוץ מאיבנטים.
אני מאוד משתעמם לעשות דברים שכבר עשו. אז תמיד חיפשתי לעשות מה עוד לא עשו.
וואי, גם אני. אני ארשום לעצמי.
זו תכונה מאוד טובה וצריך לטפח אותה. כאילו אצל כל אחד, כל מי שרוצה לעשות משהו שיצליח. זה לא מעניין לעשות משהו שכבר עשו באותו אופן. אפשר לקחת משהו שעשו ולעשות אותו קצת אחרת. יודע, אבל נגיד, אז יש את האירועים שכנראה לא כל כך עשו קודם, לפחות חברות פונטים לא כל כך עשו אירועי עיצוב, השקות לפונטים, כשפונט חדש יוצא, אז עשינו השקה, כל פונט חדש, אז הייתה הכרזה של הפונט, ויש טריילר של הפונט, משהו שאין כל כך, כאילו, ברגע שאתה רוצה לעשות משהו שלא עשו, אז כל הראייה היא שונה, אנשים רואים משהו, וואו, זה מרענן, וואו, כל הזמן הם שומעים גם, זה חופר להם כבר, אבל כל פעם הם שומעים, וואו, א', 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 כי כל פעם אתה עושה משהו חדש, ואנשים מדברים על זה, אנשים משתפים, אנשים, אז אנשים, וואי, זה משהו פה קורה, משהו פה חדש, יש פה איזה רוח חדשה שלא הייתה קודם, זה לא סתם עוד חברה. ואנשים מבדילים את זה, מבדילים בשנייה, הם מרגישים שמשהו עוד דבר, או משהו אחר לגמרי. וזו תכונה שהיא מוטמעת בי, זה לא שאני עושה בכוונה, פשוט אני משתעמם, באמת עכשיו אני, אפשר להרגיש, מי שממש עוקב אחרי א' א' א', מקרוב, אז באמת בשנתיים האחרונות, אז יש פחות מהדבר הזה.
כן.
זה, אני לא יודע להגיד אם זה משהו שהוא, אם הדברים הקודמים יחזרו, אם נחזור לעשות אירועים, זה תלוי במוזה שלי. או שפשוט זה סוג של התבגרות כזאת. אתה יודע, לעבור, אתה עובר איזשהו שלב שאתה, אתה נהיה יותר מתעסק ביום-יום, אוקיי, יש לוז, יש כבר לוז שנתי, צריך להוציא X פונטים בתאריכים מסוימים, ויש כל מיני פרויקטים, וצריך כל כמה זמן להוציא גרסאות חדשות לפונטים, וגרסאות חדשות לאתר, ויש המון המון בשוטף, זה משהו שלא היה בהתחלה. כשמשהו גדל, אז אתה, זה כבר שואב אותך, אין לך זמן אפילו ל... כאילו להיות טרללה בארץ המיזמים הספונטניים. כבר כל הזמן יש לך כיבוי שריפות קצת. אבל זה סימן טוב, זה סימן של גדילה. למרות שאני לא רוצה לגדול באמת, אתה יודע, אנחנו לא איזה חברה תאגיד. אבל יש איזה שינוי פאזה, וגם כרגע אני ספציפית במקום שלי בחיים, אני בדיוק מגדל שני ילדים, יש לי...
זהו, חיכיתי לזה.
ילד בין שנתיים וחצי ותינוק בין חודשיים ו... וזה גם קצת מבחינתי, לא קצת, הרבה מאוד, לוקח מהתשומת לב שלי ומהזמן. אז אני לא עכשיו יפיק איזה אירוע שאני רוצה גם להיות קרוב לילדים שלי. לא רוצה שזה יבוא על חשבון, אני מאוד רוצה להיות איתם. משהו מאוד... מאוד מרגש שקורה בחיים, וקשה, מאוד קשה לגדל ילדים. לא חשבתי שזה ככה. Anyways, הגענו לנושא כזה רציני.
האמת שנראה לי כל השיחות שלי מגיעות לנושא הזה. של כאילו, לעשות ילדים או לא, אם כבר, ואיך לעשות ילדים משנה את הסדרי עדיפויות.
תראה, אם לעשות ילדים, אז להספיק דברים קודם. כי אחרי זה... נראה לי שיש אנשים שמספיקים לעשות דברים תוך כדי ילדים, אבל זה בא על חשבון, ואז הם קצת, אני לא רוצה לשפוט, אבל אני חושב שזה בא על חשבון קצת, שאולי, אולי, אולי זה משהו שאתה מצטער עליו אחר כך, שאתה מגיע לאיזה גיל מבוגר יותר, ואתה אומר, כל השנים האלה שיכולתי להיות עם הילדים שלי בשנים שהם היו כאלה מתוקים, והייתי וורקוהוליק.
ואז כאילו עכשיו פתאום... הגעתי להובנה הזאת, והם כבר בגיל התבגרות, והם כאילו שונאים אותי.
זהו, בדיוק, כן.
ואני בחזרה שונא אותם.
בדיוק. אז אני נמצא כרגע בשלב שאני אומר לעצמי, אני לא אתחרט בעתיד על זה שקדשתי יותר מדי זמן לעבודה, ולא מספיק זמן לילדים. כאילו אני מרגיש שאני נותן להם מספיק, שאני מבלה איתם מספיק הייתי רוצה יותר, אבל תבין, יש איזשהו, דה, פשרה.
כן.
הייתי רוצה להיות אדם כל היום. אבל בכל מקרה, אומרים וקצת רואים מסביב
שכשהילדים... מה, זה מה שאני באמת עצמי, אבל יום שלם עם תינוק.
לא, זה קשה.
אבל יש מסיעות. זה קשה. איך אתה יכול להגיד, הייתי רוצה לבלות לו כל היום?
לא, אבל זה כיף גם, אתה מבין, זה כיף.
אני לא אוהב.
זה 70% כיף, 30% קשה. וגם הקשה, אז אתה...
אז לא זוכרים את זה אחר כך.
זה כאילו, זה כמו בצבא שקשה לך, ואתה זוכר כזה את הטירונות כתקופה כיפית. למרות שלא הייתי הרבה שנים בצבא, אבל...
כן.
אתה זוכר את זה
כן,
כאילו...
כן, זה בדיוק הקטע.
אתה זוכר את ההוואי.
כן.
וגם זה קשה בתקופות. כרגע אני בתקופה יחסית קשה, כי יש תינוק בן חודש וחצי, ועוד תינוק ש... ועוד ילד בן שנתיים וחצי שמתמודד עם ילד חדש במשפחה שקצת לוקח לו מעצומת לב. אבל נגיד, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה, אז היה ממש מעט קשה. היה הרבה יותר כיף. זה מחזיק אותך, זה שאתה יודע שזה ישתפר.
כן.
בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, שאני רואה שאם אתה עושה ילדים, אז גם נראה שאחרי איזה 5-6 שנים, כשהם נהיים קצת יותר גדולים, אז מתפנה לך קצת זמן. אולי יותר, אני לא יודע. כשהם גדלים, אז שוב חוזר לך זמן, אבל כבר, אתה כבר 10 שנים הוא מבוגר יותר, וכבר המוח לא רענן כמו שהוא היה קודם.
ותגיד, בוא נדבר קצת על איך אתה בניהול זמן?
בבסיס שלי אני ממש טוב, אבל... שוב, לאחרונה, מאז הילדים קצת פחות, אבל גם בתוך, נגיד עם הילדים, אז אני מוצא דרכים מאוד יצירתיות כדי כן להספיק דברים שאני צריך להספיק. אני למשל הולך לישון איתם לפעמים ב-6 ומתעורר ב-1, ואז אני עובד כל הלילה. אני מוצא את הזמן שאני יותר פרודוקטיבי. כן, יש כאלה שנשארים לעבוד עד מאוחר, אני מוצא אצלי שאני פשוט לא עובד טוב. כשאני עייף, אני חייב להיות, כאילו אחרי לילה של שינה או אחרי שנץ בשביל שהמוח יוכל להיות יצירתי. איך אני מנהל זמן? הייתה תקופה שאני פשוט הייתי, שהייתי עצמאי והייתי רווק, אז אתה הבוס של עצמך, אתה מתחלק לשני אנשים, יש לך את ה... יש את אברהם שרוצה ללכת לישון וכאילו להתעורר מאוחר, ואז יש את השני שאברהם שהוא המנהל של העניינים. הוא מחליט הלוז מראש, הוא עושה רשימה לפני השינה, ועושה כל מיני שיטות שיגרמו לאברהם השני לעבוד. כאילו מתחלק לשניים. הרי בתוכנו יש הרבה, אתה יודע, יש לנו הרבה... אנחנו מורכבים מאופעים שונים, אנחנו רואים אופי ברבים. יש לנו תכונות אופי רבות.
כן.
אז אתה לא מתחלק, אתה אומר, זה אברהם שהוא המסודר והאנלי, אתה תהיה אחראי על העניינים, ואברהם היצירתי, אתה מקשיב לאברהם האנלי. זה עובד טוב, ואז אתה נהיה סוג של זוג בתוך עצמך. זה מלא אותך. עכשיו, עוד דברים זה פחות גירויים, פחות... יש תחושה עכשיו, נגיד, אתה נכנס לאינסטגרם, אתה מרגיש שאתה מפסיד דברים. כולם נהנים, כולם...
כן. פורמו.
פורמו, בדיוק. פורמו רציני יש היום. ושחרר את הפורמו. להגיד כאילו, אני עכשיו עובד, כי כיף לי לעבוד, כי כיף לי ליצור, וכי ממש בא לי לסיים את זה. איך אתה מנהל זמן?
איך אני מנהל זמן? אני שם עצמי סדר עדיפויות. הדברים.
מעולה.
ואז אומר, הדברים האלה חייבים לקרות היום. אבל אני אגיד לך את האמת, דברים שנגיד מפחידים אותי, או שאני לא בטוח לגביהם, או שיש איזשהם רגשות כזה של לא כאילו, טק, לבוא, לתקתק אותם וללכת. לפעמים שואבים אני הרבה מאוד זמן ואנרגיה, ואני הרבה מסתובב מסביב עצמי עד שאני ניגש לעשות אותם.
כן.
ובתור עצמאי אין לך כאילו בוס שיגיד לך זה. נגיד אם אני ביום עבודה עם לקוח, אז אני יודע כאילו מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לתת, מה אני חייב להספיק, וזה מוציא ממני את המחויבות, את המיכל האנלי.
כן.
אבל אם אני יום עם עצמי, או שיש לי עכשיו כמה שעות לסגור איזה פינה, לעשות איזה משהו, לערוך את הפרק, לכתוב את השואו נוטס, לעשות, לדבר עם איזה מישהו על איזה משהו, אתה יודע, כל המסביב של להיות עצמאי, או אם אני צריך לכתוב שיעור לאיזה משהו שאני מעביר, אז הרבה פעמים בגלל שמעורבים בזה רגשות, של כאילו איך יהיה בשיעור, ואם אני אעביר אותו טוב, ואם הידע יעבור כמו שצריך, האם באדם שאני רוצה לראיין אותו יסכים לבוא, או יסרב לי, או כאילו כל הדברים האלה. בגלל שזה משהו שאני יוצר, ואני כאילו שם את עצמי, כאילו, במקום שיכולים כזה לשפוט אותי, או לדחות את זה, אז כאילו, הרבה פעמים, שמה שגורם לי לעשות, משהו מהדברים האלה, הוא עובדו שיש דדליין.
כן, דדליין זה המלך.
כן. כאילו, באיזשהו מקום, אני צריך כאילו לסמוך. כאילו, אני עכשיו מסיק מסקנה מזה, שאולי אני צריך פשוט לסמוך על עצמי, ולשים דברים ברגע האחרון. מראש, לא להתעכב עליהם.
צריך להכיר את עצמך, בדיוק.
כאילו, אם אני צריך לכתוב שיעור ליום כזה וכזה, זה אומר שאני אקבע זמן יום אחד לפני. בהדיעה שכאילו, הזמן שאני משקיע בזה, זה כל הזמן שיש לי, וזה חייב להיות פרודוקטיבי.
כן.
כי הרי בסוף, הכל עומד.
נכון, זה קשה. בסוף, כאילו, גם אני משאיר דברים לדדליין. אבל אני חושב שאני כל הזמן עושה משהו, אז אני כאילו עובד על מלא דברים במקביל, אז גם אני, זה כבר נהיה אצלי בפלואו. אין לי הרבה זמן ל-procrastination. אני לפעמים כן יושב ורואה סרטים של חתולים ביוטיוב, אבל אני לא רואה סדרות, ואני לא רואה חדשות, ואני משהו שהוא באמת, אני לא רואה משהו שהוא יגזול ממני הרבה זמן ומכה אותי.
אני כאילו, נראה, אני לא יודע אם זה טוב או לא, או שזה כאילו התמכרות חליפית, אבל אני רואה מלא קורסים.
וואלה, זה מעולה, כי אז אתה לומד.
כן, אז כאילו, יש לזה ערך מוסף, אבל אני מרגיש שזה עדיין מין משהו ש... כאילו, כמו שאנשים, זה כמו, אתה יודע, קצת כמו כזה, קהלי יד ונישות, יש אנשים שמזפזפים מול הטלוויזיה, אז, וישבים ורואים כאילו שעות ככה, אז אני יושב ואני רואה כאילו...
מדהים.
דברים על... מדהים, על עיצוב, על אפיון, על עסקים.
נשמע מדהים. אבל העניין הוא עם טוטוריאלים שרואים אותם, אתה צריך לעשות את זה גם, אתה צריך...
חד משמעית. חד
משמעית. אם אתה רואה, אתה שוכח מזה, אתה חייב ממש להתנסות בזה כדי שזה ייכנס לך לסיסטם.
לגמרי. וזה גם חייב להיות רלוונטי. זאת אומרת, אי אפשר לעשות, נגיד, אני לא יכול לקחת, לעשות בסקילשר איזשהו קורס על, לא יודע, פאטרנים בפוטושופ, אם אין לי שום יישום של זה בחיים שלי עכשיו.
כן.
כאילו, זה רק אם אני עכשיו... בונה, נגיד, אתר, ואני צריך להוסיף איזשהם סקריפטים, אז אני יכול ללמוד איך עושים אמבד לכל מיני סקריפטים בזה, בתוך הקונטקסט של משהו שאני חייב לעשות. כי אם לא, אז זה פשוט, או שאני אצור באמצע, או שזה נשכח את זה, או שזה כאילו...
כן.
יש נטייה להסתבך, וחייב להיות איזשהו משהו שמושך אותך לסיים את זה.
כן.
לגמרי.
עכשיו, יש איזה משהו שלדעתי מפריד בין אנשים שמצליחים מאוד, בכל מיני תחומים, לבין אנשים שפחות. עכשיו, זה לא גורף, אבל זה פשוט התכונה הקטנה הזאת של וורקוהוליזם. ויש כאלה שהם לא וורקוהוליסטים, וזה כאילו, זה כאילו הפרעה, זה כאילו בעיה, זה תכונת גנאי, אתה לא רוצה להיות, שגידו עליך שאתה וורקוהוליסט.
כן.
אבל בכל מה שקשור להגשים את התוכניות שלך, זה מאוד מאוד עוזר. אתה מבין?
כן.
פשוט אתה, זה נותן לך דרייב אדיר, אתה רק רוצה לעבוד, ואתה רוצה, כאילו, עם הראש בבריף שלך, ואתה רק רוצה להצליח, לא יודע מה, אתה מכור לעבודה, אז מדהים.
כן, לא, כאילו, אם אתה עושה משהו שאתה מאוד אוהב, ואתה מאוד מרגיש את המשמעות של זה, השפעה של זה עליך, על העולם, שזה כאילו, יש איזה ערך, ואתה משקיע בזה המון המון זמן ואנרגיה, ולא כאילו חי חיים של 9 to 5, זה לא הבעיה. כאילו זה סבבה, לכאורה. לא?
תראה, אני מאוד אוהב להיות עצמאי. יצא לעבוד בחברות, במיוחד בתחילת הדרך. עבדתי באיזה 10 חברות שונות, ממש כל איזה 3-4 חודשים, עברתי חברה.
וואו.
כן, תמיד היה לי קשה במסגרות. גם במהלך הלימודים, כל שנה רציתי לעזוב, כאילו, ממש חזקתי בשיניים. אני אוהב להיות עצמאי, אני אוהב... אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, אני לא אוהב שמכתיבים לי. ואחרי שעבדתי בכל כך הרבה חברות, הבנתי שאני צריך להיות עצמאי. וזה היה קשה להיות עצמאי, זה מאוד קשה.
רגע, תשים לי את זה שנייה לטיימליין.
במהלך הלימודים בשנקר, תוך כדי הלימודים, אפילו כבר משנה א', עבדתי בכל מיני חברות עיצוב.
חברות עיצוב?
כן, עבדתי בידיעות אחרונות, במשך שנה במחלקת ה... עיבוד תמונה, כי למדתי שנתיים קודם צילום במחלקת הדסה בירושלים. כן. ואז התחלתי לעבור בכל מיני סטודיו עם קטנים לייצוב, עיצוב אינטראקטי, ובעיקר אינטראקטי ואתרים. וכל פעם המשכתי הלאה, למדתי מה שיכולתי ללמוד במקום מסוים, תרמתי מה שיכולתי לתרום, שרגשתי שקצת נכנסתי לאיזושהי שגרה, אז אמרתי, יאללה, מה עוד יש? ואז או שקיבלתי זה הצעה ממשרד אחר, או שכאילו אמרתי, יאללה, ננסה עוד מקום, אולי שם אני כן יענה. לא שלא נהניתי, אולי שם אני כן ארגיש שאני מממש את עצמי. ואז אמרתי שאני צריך להיות עצמאי, כי באמת, כשאתה עצמאי, אתה בוס של עצמך. וזה מפחיל להיות עצמאי. אתה, פתאום אתה נהנה מהחיים כל כך, שאתה אומר, איך זה לא, איך אני יכניס מספיק כסף בשביל שזה ישתלם לי, כי אם לא, אני צריך לחזור לעבוד בחברה.
כן.
אני לא רוצה שזה יקרה. אז התחלתי לעבוד ממש קשה בזה, לגרום לזה שזה יקרה. פשוט עבדתי קשה. די, אם כשעבדתי בחברות, עבדתי משרה מלאה פלוס שעות נוספות. כשאתה עצמאית, אתה עובד שתי משרות.
כן.
קמתי בבוקר, עבדתי, נונסטופ, עד הלילה, הלכתי לישון, תוארתי, עבדתי. התעללתי בעצמי פיזית, אבל מבחינת, מבחינת עבודה, נתתי וואחד תפוקה. יש את החוק הזה של מלקום גלדוול, שכדי להצליח במשהו, אתה צריך לעבוד, נדמה לי, 10,000 שעות.
בשביל להיות מאסטר במשהו.
כן, הוא גם מראה שלא...
כן. ש...
אז אני חושב ששם, בשנים האלה, בשנתיים שלוש האלה, שהייתי עצמאי, וקראתי את עצמי, וגם במהלך הלימודים, פשוט עבדתי כל כך הרבה, ונונסטופ, והשתפרתי מזה. ובלי זה אני חושב שלא הייתי היום מעצב טוב. היום אני מסוגל לעצב לוגו נגיד בכמה שעות. מבין? כשאתה בתחילת הדרך זה לוקח כמה ימים או שבועות או חודשים.
כן.
כי אתה עושה את זה כל כך, כאילו עשיתי את זה כל כך הרבה ופשוט זה, זה נהיה טבעי. זה נכנס לפלואו, זה כבר אני רואה את, את הפתרון. למרות שאני בקושי מעצב היום לוגוים, אז זה קצת פספוס.
יכולת...
אבל נגיד, כל התהליך הזה של עיצוב פונט, אז הוא בא לי היום מאוד בקלות, כי פשוט מאוד שכללתי את היכולות שלי לראות צורות, לראות, להבין תקשורת חזותית, להבין איך עיצוב עובד. אני רואה כמה שלבים קדימה, ועכשיו אני ברור, אני משתפר עוד כל הזמן, אני כל שנה, וזה כיף לי, אני אוהב להסתכל אחורה ולהגיד, וואי, איך הייתי מעצב גרוע לפני שנה, ו... ביחס למה שאני היום, זה סיפוק אדיר. בשנים שזה לא קורה לי, אני מרגיש פספוס. כאילו, קצת לא התקדמתי.
אז כאילו, מה שאתה מייצר זה כאילו שתי פונטים בשנה?
אני מייצר, תראה עכשיו, מאז הפונטימונים. בעצם לפני שנה הקמנו את הפונטימונים, שזה הקטלוג של א' א' א', שהוא נפרד מא' א' א'. א', והוא מיד לכותרות, פונטים לכותרות. ושם סוג של קטע כזה, חלק מהקונספט, שאני מאוד אוהב, שכל חודש בערך מלא אנחנו משיקים פונט חדש. וזה מכריח אותי כל הזמן להיות, כל הזמן לסגור פונטים. אני, בעיקר אני כרגע סוגר את הפונטים, אז אני מקבל פונטים של מעצבים צעירים מוכשרים, ואני עובד איתם על לשפר את הפונטים, ולסגור את הפונטים, וזה הרבה עבודה. גם שאני עושה את זה מהר, זה לוקח, אתה יודע, את השבוע וחצי שבועיים לסגור פונט כמו שצריך, שהפונט כבר מוכן לגמרי, אבל צריך עדיין לעבור סגירה וטסטים והכל. אז תחשוב, כל חודש אני יושב שבוע וחצי ואני רק על זה, זה כבר גזל לי שליש מהשנה עכשיו. וחוץ מזה, אני משתדל, לפחות אני מבטיח ללקוחות של א' א' א', שכל שנה אנחנו משחררים שני פונטים חדשים. אז...
רגע, למה צריך להבטיח את זה ללקוחות?
יש לנו עכשיו איזו תוכנית מינוי שאפשר להצטרף אליו, שאז אתה בעצם מקבל מינוי.
טייפ כזה?
סוג של כן.
עם שרת וזה?
כמו ספוטיפיי, אתה מקבל את כל השירים, ואתה משלם את השלום חודשי, אז אתה מקבל גישה, רישיון לכל הפונטים, ואתה משלם משהו כמו 119 שקל לחודש, ואתה פשוט כאילו יכול להשתמש בכל הפונטים, זה נחמד, אבל זה מיועד רק למשרדי מיתוג.
למשרדים גדולים שצריכים את כל הפונטים
או לפעמים. או משרדי מיתוג קטנים, אבל רק מי שמוגדר משרד מיתוג. מי ש...
וזה פונטים לשימוש גם ברשת, או זה עדיין צריך רישיון?
לא, זה רק להתקין על מחשב, לדסקטופ, כן. אז שם חלק מההבטחה היא שאנחנו משחררים גם גרסות חדשות במהלך השנה, זה גם משהו שאני עובד עליו, ושאנחנו מוציאים שני פונטים לפחות חדשים כל שנה. אבל בפועל אני עובד על הרבה יותר, אני כל הזמן עובד במקפיל, אם תראה את המחשב שלי, תעשה לי ביקורת פתע בכל שלב, אתה תראה שאני עובד על 10 פונטים במקביל.
וואלה.
כן, ככה זה בעיצוב פונטים. כי, אתה יודע, הפונטים מעצבים אותם במשך תקופה ממושכת. אני, אם אני יושב עכשיו חודשיים ואני אעצב פונט נונסטופ, אז הוא יהיה פחות טוב מאשר אם אני אפרוס את השנתה, את החודשיים האלה על פני 4 שנים. וכל פעם אתה חוזר עם תובנות חדשות, ואתה רואה גם בעולם רפרנסים, ואתה משכלל את הראייה שלך תוך כדי, ואתה נותן לזמן גם פשוט לעשות את העבודה. זה משפיע מאוד. אז השנה כבר לא נשק פונטים חדשים, השנה השקנו 3 פונטים.
כבר נגמרה.
כמעט.
עוד שבועיים.
מה התאריך?
משהו בדצמבר.
משהו בדצמבר. אבל שנה הבאה כבר יש לדעתי 3 פונטים שיושקו, או 2.
אז תגיד, איך אתה מחליט איזה פונטים לעשות?
לא יודע.
כאילו, איזה פונטים חסר בעברית?
לא לפי זה אני מחליט.
אז כאילו מה?
כמו שתשאל ציפור, איך את מחליטה איזה שיר לשיר בבוקר?
היא לא יודעת שזה שיר שרה. היא מבחינת ה... נו, תענה לי.
אני פשוט עושה מה שמרגיש לי. אני מתחיל עם איזה צורה ש... אני רואה איזה פונט לטיני שמעניין ישן שבא לי לחדש, או שאני רואה איזה פונט קלאסי שבא לי לחדש ועל הדרך יוצא משהו חדש לגמרי. או שאני פשוט מתחיל צורות של אותיות ומגיע למשהו חדש. לפעמים כן יש איזה תוכנית, נגיד יש פונט אלמוני שהוא מאוד ריבועי וכבר שנים אני רוצה לעשות לו אח שזה יהיה פונט מעוגל, אז אני במטרה שיהיה לי פונט מעוגל שיוכל להצטרף לאלמוני. פלוני.
אז פלוני עשה את זה.
פלוני עשה את זה, ואז על הדרך הצבתי את פלוני ואז אמרתי רגע, כל פה כל כך מעוגל ונעים ויפה, זה כמעט מעוגל כמו כתב יד, אז התחלתי לייצר פונט כתב יד שיתאים לפלוני. זה יצא פלוני יד. מבין, זה תהליך, זה קורה תוך כדי שאתה עושה דברים אחרים. כאילו רק ככה אפשר להגיע לדברים חדשים. אני אף פעם לא הייתי מישהו שיודע לנסח מלכתחיל, אוקיי, היום בא לי להתחיל לעבוד על פונט שיהיה לו כך וכך, וזה הבריף וזה היד. פשוט מתחיל לעצב בספונטניות ויוצא משהו, ולפעמים אתה מגיע למשהו טוב, ולפעמים אתה מגיע למשהו פחות טוב, ואז אתה גונס אותו, אולי חוזר אליו אחר כך, ועושה ממנו משהו אחר. אבל כן, זה תהליך נורא כיף, עיצוב פונטים זה מדהים, זה בדיוק יושב אצלי על כל הדברים שאני טוב בהם, גם טכני, גם יש לי, אני חושב, אני כאילו לא אוהב להעיד על עצמי, אני באמת לא אוהב להשוויץ, אבל יש לי ראייה טובה לצורות, ראייה אסתטית טובה. וכשאתה מעצב אותיות, אז אתה צריך גם לדעת מה אתה עושה, כאילו ברמה הטכנית, וגם שיהיה לך חוש טוב לזה, ממש להרגיש את האותיות.
כן.
ומה אתה צריך בשביל לדעת לעצב פונטים? אתה צריך שיהיה לך את הסבלנות. זה משהו שאני מתחבר אליו, כי אני... איזה סוג של מדיטציה כזאת, לשבת מול אותיות ולעצב אותם. לפעמים אתה יושב מול אות אחת, ואתה כאילו שבוע על אות אחת, אתה מתחרפן מזה.
אני אמרתי את זה שאני אעשה את זה באיזה גיל 40. בגיל 40 אני...
בגיל 40. כן, ככל שאתה צריך פחות
גירויים... כמו הספר קטע של לקרוא את הזוהר או משהו כזה?
גדול.
אז כשאני אהיה, כאילו, יש איזה...
אפשר לעשות קורס כזה, ליטוב פונטים.
כן.
לבני ה-40 ומעלה.
כן, יש איזה משהו כאילו בתזזיתיות שלי, של דברים שאני רוצה לעשות, וזה, וזה.
תזזיתית, אתה לא יכול לעצב פונטים.
בדיוק, אז אני אומר, כשאני טיפה אתיישב, ואולי כשנעשה ילדים, זה יהיה בדיוק שלב כזה,
של להגיד... כן, בלילות.
כן.
כן. לא, עיצוב פונטים זה כיף אדיר, אבל זה באמת, אם אתה לא יושב על זה המון 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 שעות, אז אתה לא רואה.
זה לא יצא רואה.
זה כמו כשלמדתי צילום במכללת הדסה, לימדו אותנו... לראות את ההבדלים בין גוונים, בין סטיות צבע בתמונות. נגיד, אתה מחזיק איזו תמונה של נוף, ואתה אומר, אוקיי, אני צריך להוסיף קצת אדום, טיפה צהוב וקצת מציין, בשביל שהצבעים יהיו טבעיים יותר, שזה רק כמו המציאות. והעין שלי השתכללה עם הזמן, היינו מחזיקים תמונות מודפסות, שמים פילטרים, בודקים מה צריך עוד להוסיף לתמונה בפוטושופ ב-Levels. והעין שלי כל כך השתכללה שהייתי יכול להסתכל על השמיים ולהגיד לך איזה ערכים של CMYK אתה עכשיו מדפיס שיוצא לך בדיוק אותם גוונים של השמיים ביום הזה. כל יום הגוון של השמיים הוא שונה. גם כי עבדתי בידיעות ושם הייתי ממש משפר צבעים של תמונות. הייתי...
וואו.
אז אתה משכלל את הראייה, אז זה קורה אחרי שאתה עובד הרבה זמן, כאילו מלמד את העין איך כאילו לראות יותר טוב.
כן.
אז גם עיצוב פונטים, ככל שאתה רואה יותר אותיות, משחק עם יותר אותיות, אתה לומד עוד דברים, אתה משתפר, וזה אינסופי הדבר הזה, אבל צריך לקפוץ מעל האלף שעות האלה של מלקום גלדוויל.
מלקום גלדוויל. יש סיפור אחר על ה-10,000 שעות. טוב, נספר לך אחרי זה. בגדול, בספר שלו, בספר של Outliers, הוא מדבר על אנשים שעשו דברים מדהימים.
כן.
אז מה שהוא בא להגיד, עם החוק של 10,000 שעות, שכאילו אם בן אדם צריך להקדיש 10,000 שעות מהחיים שלו, זה אומר שכל הסביבה והקהילה שלו תמכו בו.
וואלה.
זאת אומרת שאם היה לו ספונסר ששילם על המחיה שלו ועל הדברים שלו,
מגניב.
אז הוא גם חלק מההצלחה. ואם אשתו הייתה צריכה להתעסק עם הבית והילדים וכל הדברים בזמן שהוא היה וורקהוליק, 10,000 שעות, אז גם לה מגיע קרדיט על הסיפור הזה, כי היא לקחה, כי האנשים שמסביבו, שתמכו בו, לקחו ממנו את, את המסביב, את ה... אז כאילו הוא אומר שאין דבר כזה ג'יניאס, וכאילו שאנשים שעושים וואלה. דברים, בעצם כל מי שהיה מעורב בסיפור, כל מי שמסביבם, הוא גם חלק מהסיפור הזה.
וואלה.
זה מה שהוא ניסה להגיד. ואז הפכו את זה ל...
תראה, אני לא ג'יניאס.
לכזה.
ממש לא.
אבל עשית 10,000 שעות של פונטים?
אבל את 10,000 שעות שלי עשיתי, כשהייתי פשוט רווק. אתה מבין?
אז עכשיו אתה נהנה מהפירות.
ואולי מישהו, ולא תמכו בי כספית. תבין, אני ג'יניאס למרות כל זה. שתם, אני לא באמת ג'יניאס. לא, אתה לא צריך לחתור, אבל אני, תראה, אני באמת לא יהיר, אני לא בן אדם כזה, אבל צריך מה לצחוק על עצמך. כשמלקום גלדוויל לפנה אליי, והוא רוצה לכתוב עליי בספר הבא שלו.
כן. ותגיד.
סתם. כן.
תספר לי משהו על העתיד.
עתיד, וואי, אני מת על העתיד. שלי?
כן.
וואו.
מה הלאה?
עתיד שלי? תראה, לפני איזה...
מה מעסיק אותך לגבי העסק שלך?
איזה חצי שנה ישבתי ועשיתי לעצמי טיימליין מגיל 0 עד עכשיו כאילו, עד ההווה.
באיזה פונט?
של ממש כאילו, אתה יודע, בהשראת כל מיני גרפים כאלה של מניות. מה, איך המניה שלי? בכל מיני אספקטים, בבריאות, בהצלחה כלכלית, ב... לא יודע מה, באהבה כאילו, עד כמה... יש לי יותר אהבה בחיים, כל מיני דברים כאלה. וזה היה מעניין לראות. פתאום הרגשתי שאני זקן. הרגשתי שוואי, אני כבר מסכם את החיים שלי, מה נסגר?
כשאתה בן 36.
כשאני בן 36. זה סוג של בעיה, בשנים האחרונות אני קצת מרגיש את זה. כשאני מסכם את החיים. אני מקווה שזה... תראה, אני מכיר את עצמי...
כאילו, לפי כל התחזיות אתה עוד לא באמצע.
ממש לא,
לא תחזיר,
אבל במשהו, בשני יכולות אני מרגיש עמוק בפנים שאני זקן, וזה, ברור לי שזה תקופתי, ברור לי שנגיד, פתאום, אתה יודע, עוד שנה, עוד חצי שנה, אין לי מושג, עוד 5 שנים, פתאום משהו אחר יקרה, אני מנהל של תקופות, הכל משתנה, והעתיד שלי אני באמת לא יודע להגיד, כי זה תלוי, זה גחמתי כזה. עכשיו אני... עם העיניים נשואות מעלה לעתיד של העולם. משהו שהוא מאוד מעסיק אותי. אני מאוד מנסה להבין איפה אני נמצא גם בעתיד הזה. זה גם מטריד אותי, כאילו, אתה מבין, אני אומר, חבל שלא גדלנו במאה, אולי לא במאה, אבל נגיד בשנות ה-70, שהעולם לא ישתנה בצורה כל כך דרסטית. אוקיי? רכשת איזשהו, רכשת מקצוע, היית טוב במשהו, תסיים את החיים שלך בכבוד, ותיכנס לאיזשהו היכל התהילה של, של מה שהספקת לעשות. דן רייסינגר.
כן.
כן? עכשיו אנחנו בעידן, שעוד 20 שנה, עוד 10 שנים אפילו, אנחנו לא נהיה, לא נהיה רלוונטיים, אף אחד לא יתעניין בנו בכלל. לא באלף אלף אלף, לא בפודקאסט הזה, לא בשום דבר. כל אנשים שהם מוצלחים עכשיו, כאילו... זה החשש שלי, אני לא יודע מה יהיה, אני סתם לפי מה שאני שומע מכל ה...
עתידנים.
העתידנים, מתי מריאנסקי, אתה יודע, כל הדיבורים שיש מסביב, עוד 20 שנה העולם יהיה כל כך שונה מעכשיו, שהוא בלתי נתפס.
כן.
אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו בתקופה של כמה שנים של, של C, אנחנו על הראש העוקף הזה של ה... של ה... סייקלים של הטכנולוגיה.
כן.
אנחנו בשיא הסייקל, אנחנו קצת נהנים מהטכנולוגיה ש... שיצרנו עכשיו, מכל הסמארטפונים, אינטרנט, אין הרבה חידושים עכשיו, יש הרבה, הרבה מאותו דבר, כאילו. אנשים כאילו מתרגלים לפייסבוק, מתרגלים לסמארטפונים, מתרגלים לאיך שהעולם בנוי עכשיו, ותכף יהיה שוב רכבת הרים. ואז העולם יהיה פסיכי. כל מה שמדברים עכשיו על בינה מלאכותית, על מכוניות
אוטונומיות.
אוטונומיות. מה עוד? רובוטים. מטבעות וירטואליים. העולם הולך להיות מטורף. וזה כיף, כיף להיות חלק מרכבת הרים.
כן. אבל תשמע, הייתה כתבה לפני כמה זמן על, על איש קשיש שנוסע להסתדר עם כספומט. ראית את זה?
ראיתי, כן.
תשמע, אתה מדמיין אותנו ככה?
ברור שנהיה ככה. אנחנו לא חושבים שנהיה ככה, כי אנחנו כאילו...
כי אנחנו על הגל של הגל הזה.
העתיד הוא כל כך, הוא יהיה כל כך מסובך, שרק מי שיוולד לתוך זה יבין את זה. קורה כל הזמן. אתה לא מרגיש את זה על עצמך, בן כמה אתה?
33.
לא מרגיש שקצת קשה לך יותר ללמוד דברים חדשים?
לי?
כן.
לא, אני יכול לדברים חדשים.
לא, נגיד אם אתה רוצה עכשיו ללמוד איזה תוכנה חדשה, זה כמו שהיית בן 25 או שזה אותו דבר? או שזה קשה יותר, סליחה.
תפו, תפו, תפו. אותו דבר.
וואי, אז אולי אני עובר תהליך של הזדקנות מורצת.
הייתה לי תקופה בלימודים שהייתה כזה תחושת התמחויות, שכאילו תעשה את מה שאתה עושה טוב, ואז כאילו היה מין קצת, היה קשה לזלוג לדברים חדשים ולא קשורים וזה. אבל זה חזר לי.
זה מדהים.
אם אני צריך תוכנה חדשה, אני צריך איזה משהו, סקיל חדש ללמוד, אני על זה לגמרי.
תראה, גם אני יחסית...
אולי אני על זה אפילו בקטע כאילו מתגונן, מבין?
וואלה.
לא להיות, לא להזדקן.
תראה, זה, אני, זה לא שקשה ללמוד, אבל אתה כבר נהיה עצלן. אני, נגיד, יוצא גרסה חדשה של פוטושופ. לפני 10 שנים הייתי כאילו, וואי, בא לי לדעת מה חדש וזה, לבדוק.
להיות כזה,
אל תשגורתי עם עוד פיצ'רים, מספיק לי.
לא, אבל נגיד פוטושופ ספציפית, אז כאילו, מה יש לחדש שם כבר?
נכון.
זה כל בולשיט.
אולי זה גם קשור.
כאילו, לא היה קרה שום דבר מעניין בשנים האחרונות.
ממש.
גם באילוסטרטור. השנה יצאת הגרדיאנטים האלה, המש גרדיאנט.
כן, הם הגיעו למיצוי, הם צריכים רק לעבור על שיפור הפיצ'רים. כן, כאילו
זה לא כל כך מעניין, אבל נגיד בעולם של ה-UI UX, יוצאים עליה פיצ'רים חדשים, עליה תוכנות חדשות, כל הזמן התפתחויות, אז שמה כאילו לעקוב זה חלק מעניין.
נכון.
כאילו...
אבל זה לא מייאש אותך, אתה אומר, וואי, די, כל הזמן, תפסיקו כבר עם הדברים החדשים.
לא.
לא.
יכול להיות שכאילו חלק מהתשומת לב שלך מופנה לילדים שלך, אז פחות... כי אני חושב שילדים זה... חושב, רואה, מבין, כאילו... מסיק, כן, לא מידיעה. שיש משהו בילדים שמשנה לך את הסדר עדיפויות בטירוף.
בטח.
אז אולי זה שם. אולי כאבא.
זה שם בטוח.
ואולי זה תקופה.
זה שילוב, זה גם תקופה, וזה
ועוד
גם,
5 שנים, כאילו,
גם גיל.
יחזור לך, ואתה תגיד, יום, אחד עכשיו בפוטושופ.
הלוואי.
פוטושופ כאילו CS 2030.
זה זמן, זה זמן. אתה כאילו, אני תמיד עם זמן מוגבל. תמיד הייתי כאילו, לא הבנתי איך יש אנשים, נגיד הייתי שולח מלא מיילים לאנשים, חשובים לפעמים.
כן.
הציע להם להצטרף לכל מיני מיזמים, רעיונות. ויש אנשים שפשוט התעלמו ממני, יש אנשים שאמרו, אין לי זמן. מה אין לי זמן? אני גם עובד קשה, אני הוא פאקינג...
כן.
תרגיד פאקינג. אני וורקוהוליק, כאילו, אני קורא את עצמי כל היום. יש לי זמן לכל דבר, כל מי שפונה עליי, אני עונה לו. מה זה הדבר הזה? אם לא עניתי, זה מטעות. לא הבנתי, יש אנשים שלא עונים.
כן.
והיום שיש לי ילדים, אני מבין שבאמת אין זמן. ואז אני אומר, אוקיי. זה מסביר למה יש באמת אנשים שלקח להם שבועיים לחזור אליי. באמת היום אני כבר, פשוט אין לי זמן לכל דבר, ואני ממש אני מתעדף את ה... כאילו מה חשוב ומה לא בצורה מאוד קנאית.
אורייט. Right. טוב, רם, אז תודה רבה שבאת. היה ממש כיף. מי שהקשיב עד עכשיו לפרק, ויש לכם רעיונות, או נגיד מישהו שאני חייב לראיין, אני מאוד מאוד אשמח שתגידו, בפייסבוק, באינסטגרם, אתם מכירים אותי, יודעים איפה אני נמצא. זהו, אז אברהם, תודה רבה שבאת, ממש שמחתי.
תודה, מיכאל, שמחתי גם.
ותן לי כיף למיקרופון. ביי. על מה רצית לדבר ולא דיברנו?
רציתי לדבר על סמים קלים.
שמה?
אני חושב שזה עוזר מאוד ליצירתיות. כלומר, זה לא הכרחי, והרבה תקופות בחיים שלי לא ישנתי, אבל לפעמים לאחרונה אני מוצא את עצמי שאני ממש צריך את זה בשביל לנקות את הראש. אולי עם איזשהו עומס כללי בחיים של שהמוח עובד שעות נוספות. ואז אני מעשן חצי שחטה, ממש, חצי שחטה בסוף היום, וזה מנקה לי את הראש. זה פשוט מנקה את הראש. וצריך להיזהר לא לעשן יותר מדי, כי אז פשוט אתה מגיע לאיזושהי, אתה מגיע להצלנות כזאת. פשוט פחות בא לך לעשות דברים.
כן.
אבל פעם בשבוע לעשן שחטה בסוף היום, אני ממש ממליץ את זה.
כן, ברמה של להמליץ.
אני ממליץ את זה למי שמותר לו מבחינת הרישיון. לא רוצה עכשיו שלהסתבך עם...
בחול.
למה? יש בארץ אנשים שיש להם רישיון.
כן.
לא, כאילו... כשהם קובלים מרשם, כאילו, כך
קוראים. זה מה שהדג נחש היום אומרים, כששואלים אתם על סמים עם השנים, אז אומרים, בחול, כן. בחול מהשנים האלה.
כן. או, זה נראה לי, זה נורא כיף, זה נורא חשוב. אבל תראה, זה לא הכרח יש.
כל מיני דרכים
לנקות את הראש. גם אתה שותה בקבוק בירה, זה גם מנקה לך את הראש בצורה מאוד טובה. פשוט אני פחות אוהב אלכוהול.
אני אמרתי לך, לי זה לא עושה טוב, זה גם עושה לי בחילות, וגם...
כן.
זה מין עושה אותי נורא איטי.
איטי זה טוב, למה לא? שנתתי להכניס אותך למצב איטי, להירגע קצת.
אני תזז איטי מדי, כאילו אני...
כן?
כן.
מה עם מדיטציות? יצא לך לנסות?
אני עושה, אני אוהב.
מדהים.
מדיטציות הצילו אותי פעם.
וואלה.
הייתי כאילו בתקופה ממש קשה, והייתי פשוט נרדם ב-10 בלילה. נרדם, נופל, לא משנה מה, כאילו. 10 בלילה, 0-0, נרדם, נופל, כל שער היום סטרס, 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 ונרדם.
זה לא טוב?
לא. לא, זה היה גרוע, לא היה לי שום שליטה על זה. כאילו הייתי כל הזמן מתוח, עד שאני כאילו פשוט מתרסק בעשר. והתחלתי לעשות מדיטציות, וממש תוך איזה יומיים שלושה.
מדהים.
כאילו הכל הרבה יותר נרגע לי.
יו, אני גם צריך.
אבל קשה לי להתמיד, להיות עקבי בזה.
זה קשה. אני בתקופות.
זהו, זה בתקופות.
אבל זה ממש עושה שינוי אדיר. זה מנקה את הראש.
כן.
זה הכרחי, במיוחד בתחום הזה של היצירתיות. כולנו פה צריכים שהמוח שלנו יהיה כמה שיותר פנוי מבחינה רגשית ליצירתיות.
כן.
ואם המוח עובד שעות נוספות, אז אין מקום ליצירתיות.
אז אני אוהב מדיטציות. עכשיו אני מנסה כאילו לקום כל בוקר מוקדם, יחסית.
מעולה.
הייתי ככה פעם, אבל אז כאילו...
אני תמיד הייתי כמוך, עכשיו אני מנסה לקום מאוחר, בגלל הילדים, זה לא עובד.
לא, אני פשוט ממש אוהב להתקרבן עם אילנה. אז תמיד הייתי קם מוקדם, ואז מאז שאילנה נכנסה לחיי, אז אני גונב עוד קצת, עוד כזה קרבול בבוקר איתה. כיף. אבל אמרתי, יאללה, מספיק עם זה. אני כאילו פרודוקטיבי מאוד בבוקר, וזה כאילו לאט לאט מדרדר עד הלילה.
אני כמוך בדיוק.
אז אני כאילו מנסה לעשות לעצמי סדר כזה, תבנית קבועה של להתעורר, ואיך כאילו להתעורר, צריך שינה ועושה מדיטציה של זה. בקטנה כזה, רבע שעה, 20 דקות.
נראה לי שאנחנו דומים בקטע הזה. אף לא הבנתי את האנשים שעובדים בלילה.
אילנה נגיד לגמרי הפוך.
אני לא מבין את זה, כאילו, ברור לי שלהם זה יותר נוח.
פשוט לוקח לה, נגיד, 3 שעות להתעורר.
כן.
אני לא מבין את זה.
יש כאלה. אני גם לא, אני מתעורר וישר אני עם אנרגיה.
כן. אני יכול לצאת מהמיטה, להתיישב פה, להתחיל לעצב.
כן. אבל אז בלילה, איך שמחשיך, אין, אני גמור.
כן.
איך שמחשיך, הגוף שלי, הראש שלי, הכל שוקע, נכבה.
גם אני ככה.
יפה.
טוב, אז עושה ממקלים המדיטציה. כל אחד מה שעושה לו את זה.
אפשר לשלב, סתם, לשלב זה לא טוב, זה כן, זה או זהו.
כן, כי אתה מתחיל לעשות מדיטציה ונרדם.
טוב, נשתמע, נתראות, נתראה בשמחות.
כן.